שלום וברכה, אנחנו באמצע מהלך על, על מהות של היהדות, של קשר שלנו לקדוש ברוך הוא, וראינו שיש כאילו שני סוגים של יחס להשם, בתור מישהו שהוא נמצא מחוץ לעולם שלנו, ובתור מישהו שהוא בתוך העולם שלנו. ואנחנו נראה ששני ההבנות הללו לא נכונות. כל אחת בפני עצמה שהשם מעל העולם או בתוך העולם, שניהם לא נכונות. אומר על זה הרב אצלכם במקור 4. זה באורות הקודש ב' שין צדיק ה'. קושי גדול יש בציור של השגת אלוקות ויחוסה לעולם ולכל הנבראים כולם, על פי הציור של הוויה אלוקית מחוץ להוויית של העולם. אז נרצה דבר, כאילו איזה הצלחה עמדה, שאלוהים יהיה בחיובו המאושר מהכל, וכל הנבראים הם חסרים ממניעת הצלחתם להיות כאלוקים. זה מזכיר לכם את המאמר הקודם שקראנו על הקנאה בהשם? אז הנה, פה זה אותו מוטיב. מפני זה, יש נטייה בנפש האדם, כוונה, להציור של האחדות הכוללת, המכרת רק את אלוקות. ויודעת גם כן שכל גילוי פרטי איננו עניין אלוקות, כי אם הכל ומקור הכל ומשהו למעלה, למעלה מזה. טוב, אולי צריך לחזור למשפט 2, כי הוא לא כל כך מובן. אז נתחיל להסבר ממנו. בסדר? יש נטייה בנפש האדם לציור של אחדות הכוללת. זאת אומרת, אומרים שהשם הוא הכל, אחדות השם, השם נשמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אין עוד מלבדו. כל זה, זה שייך לרעיון של אחדות הכוללת. שהשם הוא הכל, כולל הכל. ואז, אם המחשבה הזאת מכרת רק את אלוקים, אין משהו מחוץ לו. והיא יודעת, המחשבה הזאת יודעת שכל גילוי פרטי איננו עניין אלוקות. עכשיו, אתם יודעים מה זה גילוי פרטי שהוא לא אלוקות? למשל, אלוקים. מונח אלוקים. אם אנחנו לוקחים מונח הזה שהוא מנותק מן העולם, אז הוא כבר לא אלוקים. כי הוא לא כולל הכל. כן? תבינו את האמירה הזאת. נפש יודעת, בוא נקרא את זה עוד פעם, זה קצת מבלבל. ויודעת הנפש שלנו, שכל גילוי פרטי איננו עניין אלוקות. אמה כן, רק הכל, כי אם הכל הוא אלוקות, ומקור הכל, ומשהו למעלה מהכל, זאת ההגדרה בעצם של מה זה כן יחס שלנו להשם. הכל, מקור לכל ומעל הכל. אז זה יחס נכון. אבל אם אתה אומר על השם שהוא רק הכל, אז זה לא עניין של אלוקות. או אם אתה אומר על השם שהוא השם יתברך, הוא הקדוש ברוך הוא, הוא ברא עולם, הוא עליון, הוא נשגב, הוא שם. זה גם לא הכל, כי זה רק שם. כן. כן, נכון. וזה בדיוק מה שהרב אומר, מה יגיד. גם האמירה הזאת שהשם הוא הכל, היא לא אמירה אמיתית. כי צריך להיות חיבור בין שתי האמירות הללו, בין ההבנה של קדושה ושל ברכה. של מעל הכל, מקור לכל, למעלה למעלה מזה, מה שהוא אומר שם בסוף משפט שתיים. זה לא אומר את התפיסה הפנתאיסטית. כן, בדיוק, נכון. הוא רק ברוך. הוא ברוך בלבד. תבינים? ברגע שאתה אומר על השם שהוא הכל, אתה מצמצם אותו, מגביל אותו, והופך אותו לא להכל. אנחנו במשפט שלוש. אבל מה שמחלק את הגילוי הפרטי מאלוקות, איננו עניין של אמת מצד עצמו. מי יכול להסביר את המשפט הזה? זאת אומרת, כשאנחנו אומרים עוד פעם, אבל מה שמחלק את גילוי הפרטי, מי זה גילוי הפרטי? אנחנו, נכון? מחלק בינינו ובין אלוקות, מה המשך? איננו עניין של אמת מצד עצמו. זה באמת לא נכון לחלק בין אדם ובין השם, בין עולם ובין הקדוש ברוך הוא. אז למה אנחנו כן מרגישים כך? אני לא חושב שאני אלוקים, אני לא חושב שאני לא מחולק, ודאי שיש הבדל מהותי בינינו ובין השם. כמו שאתם אמרתם, אנחנו חומריים והוא רוחני, אנחנו זמניים, הוא נצחי, תראו איזה הבדל בינינו. אז איך אפשר לא לחלק? אני לא אלוקים, אני מוגבל, אני רק פה, והוא אין סוף. אבל הרב אומר לא, זה שאני מחלק ככה, זו טעות. אתם רואים את זה כתוב בפנים, או שאתם מאמינים מה שאני אומר לכם? לא, אל תאמינו לי במילה אחת. כל מה שאני אומר לכם, אל תאמינו מילה אחת. נכון, אבל עכשיו יש פה צעד אחד קדימה, לא רק, זה נכון מה שאתה אומר, עכשיו יש פה צעד אחד קדימה. מה אנחנו לומדים עכשיו? שתחושה שלנו שאנחנו לא אלוקים, היא לא אמת, נכון. בוא נקרא את זה בפנים, בוא תראו אם זה כתוב. אבל מה שמחלק את הגילוי הפרטי מאלוקות איננו עניין של אמת מצד עצמו. באמת זה לא נכון. אז למה אנחנו כן מרגישים ככה? אני, זה מה שאני מרגיש, אני יודע שאני לא אלוקים, אז למה זה לא אמת? הרב מסביר, המשך המשפט. אלא זאת, בגלל זה שאתה לא מרגיש את זה, זה בגלל שיש לך סמיות עיניים שלנו גורמת כן, שאיננו מכירים, כי אם את הפרטיות. מי הבין את המשך המשפט? כן. נכון, נכון מאוד, יפה מאוד. אני עכשיו אתרגם לכם מה הוא אמר. אנחנו דיברנו על זה, זה לא שום דבר פה לא חדש, אבל זה דברים כל כך עצומים, כל כך נשגבים, שזה לא יעזור לדבר על זה פעם, פעמיים, עשר פעמים. זה מה שרב קוק אומר, זה בזירונים, באורות, תמיד צריך לזכח את המחשבה, תמיד, זה תהליך בלתי פוסק של לא לשכוח את הדברים האלו, כי זה, כי העולם שלנו בולע אותנו ומסמן לנו את העיניים, ואנחנו לא שוכחים את זה כל פעם מחדש. אז בוא, אז לכן אני, סליחה שאני חוזר על זה, אבל צריכים לחזור ולהגיד זה כל יום בעצם. אז מההתחלה, קליטה שלנו היא קליטה פרגמנטלית. מה פירוש פרגמנטלית? קטעית. אדם במהותו קולט הכל בצורה קטעית בלבד. אנחנו לא מסוגלים לראות את הכלל. אתן לכם דוגמה לקליטה הפרגמנטלית. אני מתלבט להגיד אותו עכשיו או בהזדמנות. טוב, אני אגיד לך, מקסימום אני אחזור. תגידו שאני הרבה חוזר בי. טוב, אני אגיד. אתם זוכרים כשקדוש ברוך הוא, יש מדרש כזה, אני לא יודע אם יש, לא, אין פה מדרש כזה, אבל יש, טוב, יש מדרש כזה שאומר שהשם מביא לאדם, אומר למלאכים, בוא נברא את האדם. הם אומרים, מה טיבו? הוא אומר, חוכמתו מרובה משלכם. הם אומרים, כאילו, לא יכול להיות, אז הוא מביא להם את בהימה, חיה ועוף, ואומר מה שמם, והם לא יודעים להגיד. והוא מביא את הדברים הללו לאדם הראשון, והוא אומר, זה ראוי לקרוא סוס, זה חמור, זה גמל, זה ארי, זה נשר וכו'. כן? זה המדרש. עכשיו, שאלה, למה אדם לא ידע להגיד שמות? מלאכים לא ידעו להגיד שמות. נכון, נכון. ואדם, למה הוא ידע? מה מיוחד בו? מה שמיוחד בו זה שאף אחד מאיתנו, אני חושב, אף אחד לא ראה בהימות וחיות. אתם הייתם בגן חיות, אבל לא ראיתם חיות. חיות זה מונח מופשט. זה משהו שהוא כללי. אתם ראיתם חמור וזברה וקנגורו ופיל וג'ירפות. חיות לא ראיתם. חיה זה מונח מופשט. שהוא מתפרט לדברים כאלה כמו נשר, עופות נשר וינשוב ובת יענה וציפור דרור. זה קליטה כוללת, זה עולם האידאיות, זה מה שנקרא בעולם היצירה, זה אידאיות, זה תפיסה כוללת. כשאתה קולט באופן כללי, אז אתה לא רואה פרטים. לכן מלאכי השרת לא רואים, לא יודעים איך לקרוא להם. ואילו אדם קולט רק גמל וסוס וארי ודוב וכו', והוא לא רואה חיות. הוא יודע, אדם הראשון הוא היה היחידי שידע לעשות את המעבר הזה. בנבואה יש קליטה כללית. אבל אדם נורמלי הוא לא קולט כללי, הוא קולט פרגמנטלי, הוא קולט קטע, 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 הוא לא יכול לראות חיות. עוד דוגמה לקליטה פרגמנטלית, תסתכלו על עצמכם. הרי אתם מבינים בשכל שאתם זה תהליך. אתם מגיל שנולדתם, מגיל 0 עד 120, זה מה שאתם. אז לפחות עד רגע שאני עכשיו יושב פה. אתם תהליך, אתם רב גוניים, יש בכם הרבה גוונים. אבל אתם לא קולטים את התהליכיות שלכם. אתם זוכרים שהייתם ילדים קטנים, אבל אין לכם תחושה עכשיו בתור ילד. יש לכם תחושה נוכחית, עכשיו. נכון? כל אחד מאיתנו קולט את עצמו, הנה, זה אני. למרות שבשכל אתה מבין שאתה לא זה מי שיושב פה, כי אתה היית פעם בן 5. זאת אומרת, אני מבין בשכל משהו שבחוש בא בסתירה. כן, יש סתירה בין הבנה שלי ובין תחושה שלי. בהבנה אני פרוס בזמן, ובתחושה שלי אני יושב פה עכשיו בכיתה. אתם רואים את האי התאמה, את הדיסוננס בין שתי הדברים הללו, נכון? למה אנחנו קולטים את עצמנו רק בקטע הזה? אנחנו קולטים את עצמנו ככה בגלל שתפיסה שלנו קטעית, פרגמנטלית. אני מסוגל להיות רק במקום אחד. אני לא יכול להיות בו בזמן, כן? או לקלוט את, 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 את מהלך שלם. הרב קוק קורא לזה סמיות עיניים. זאת אומרת, ההסתכלות הפרגמנטלית היא סמיות עיניים. מה זאת אומרת סמיות עיניים? זה אומר שאתה קולט את עצמך כאילו אתה. אתה קולט פרטיותך בלבד. וזאת סמיות עיניים. זאת אשליה. בוא נראה את זה בפנים, איפה שזה כתוב מה שעכשיו אמרתי. נחזור למשפט, משפט שלוש. אבל מה שמחלק את הגילוי הפרטי מאלוקות, איננו עניין של אמת מצד עצמו. אלא מה כן? סמיות עיניים שלנו גורמת כן. שאיננו מכירים כאים את הפרטיות. לא יודע שאת הפרטיות שלנו בלבד אנחנו מכירים. כל קליטה שלנו היא פרטית. אתם קולטים עכשיו זה וזה 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 וזה. לא קולטים הכל כיחידה אחת. אלא הכל פרט בפני עצמו. אנחנו לא מכירים כאים את הפרטיות. אבל כשאנחנו מדברים על ריבונו של עולם, אז זה כולל פרטיות וכלליות בו בזמן. עכשיו, ארבע. ואנו, בעצמנו, מציאותנו הפרטית בחסרונותיה, היא סמיות עיניים. אז מי שרוצה לראות את האשליה, שיחשוב על עצמו מילה אני. ואז אתם תהיו באשליה. כי אתם חושבים שאתם זה אתם. זאת אשליה. תגידו, אתם רואים את זה כתוב או שאתם חושבים שזה אני ממציא את הדברים הללו? מה כתוב במשפט ארבע? כשאתה חושב שאתה גרשון, זאת טעות חייך. גם יצחק אותו דבר. אתם מבינים איזה מסכנים אנחנו, שאנחנו חושבים שזה מה שאנחנו? אז לכן אנחנו מקנאים בהשם. אבל זה מה שהוא כותב פה. ואנו בעצמנו, מציאותנו הפרטית, בחסרונותיה, היא סמיות עיניים. אבל גם, כן, שמה? בדיוק, לכן אנחנו, זה בעצם מטרת התפילה, להפוך אותנו לחשוב בצורה חוץ פרטית. כן, אנחנו מדברים, שלח לנו, תחזנו, עינינו, זה בעצם מה שאנחנו לומדים להיות בתפילה, להיות כלל. אנחנו יוצאים מפרטיותנו, פתאום אנחנו מתחילים לחשוב על אחרים, לדאוג לכם, להתפלל על אחרים, לחשוב על ביאת המשיח, על רפואה של אנשים אחרים, על זה, כאילו, על בית המקדש, תחזן עינינו בשופך, כן, זאת אומרת, אנחנו פתאום הופכים להיות למה שאנחנו באמת בתפילה. נכון. תפילה לזה נועדה. רק שנייה, רק שנייה, אנחנו כבר צריכים לסיים. אני רוצה להספיק עוד לגימה של אוויר, אוויר צח של רב קוק. בואו נקרא עוד משפט אחד. אבל גם דעה זו אינה מתאימה לכל יתר תנאי העושר הכמוסים בגנזי הלב, ומה שכן, אז מה כן נכון? נסתכל בשש. מה שהוא מיישב את הדעת, הוא יסוד העושר שבחופש הצדק החופשי המלא, הטוב המוחלט, החופשי, שנוטה בחופשו אל הטוב, הוא מחויב המציאות, וכל יחיד יכול להתעלות בעצם חופשו אל מקור החפץ. זה טעות, כן, אל מקור החפץ הטוב. וכשירצה את הטוב המוחלט, זאת אומרת, ברגע שאתה יוצא מהפרטיות שלך, אז מה קורה לך? אתם יודעים מה קורה לך? אתה הופך להיות בעצם מרכז החיים שלך. אתה הופך להיות לאלוקות. לא שאתה אלוקים חס וחלילה, זה עבודה זרה. אבל אתה כאילו מתאחד עם אין סוף. וזה נקרא בלשון הרב, שהוא משתמש בלשון הקבלי, משתאב בגופה דמלכה קדישה אילה. אתה נשאב לתוך אין סוף. אנחנו חוזרים לסוף משפט שבע. ואז כשירצה את הטוב המוחלט, ישתאב בגוף הדמלכה, ולא יהיה שום הבדלה בינו ובין אלוקיו. אז מה כן מבדיל בינינו? הרי אנחנו לא אלוקים. אז הוא אומר, כי אם עוונותיכם יהיו מבדילים ביניכם ובין אלוקיכם. מה שמבדיל בינינו, מישהו שאל קודם, איך זה קשור לאורך חיים, להתנהגות, למוסר וכל זה, זה מה שמבדיל בינינו בין השם. המידות רעות, חטאים, מוסר שלנו, התנהגות, כל אורך חיים שלנו, שהוא לא מושלם, לא טוב, ואנחנו מתגברים על זה ולומדים. כן? אז זה מה שמבדיל, אבנותיכם יהיו מבדילים ביניכם. אז אומר שם במקום, אם אני לא טועה רשי, ואם לא רשי, אז מדרש אומר שם, ואם אבנות עין, אין הבדלה. אתם זוכרים את הפסוק הזה? כי אם אבנותיכם יהיו מבדילים ביניכם, אתם זוכרים את זה? אז על שם תסתכלו הפרשנים שאומרים, אם הבדלות, זה לא ההמצאות של הרב קוק. זה עיקר אמונת ישראל, מה שאנחנו מדברים פה. כל השאר זה התפרטות של מה שאנחנו מדברים כאן. זה עיקר דת אלוקים, מה שהרב קרא על זה בפסקה הקודמת שראינו בשיעור הקודם. זה הרעיון של אמונת ישראל. כן?
אתה אספת את המוסד של כלל ישראל, שאדם רואה את עצמו כחלק מכלל ישראל, כמשהו שלא ראיתי כאן כתוב.
נכון, יפה.
וזה מאוד חשוב בין האדם, בין האני לבין הקדוש ברוך הוא.
אני מסכים.
ועוזר לי איכשהו.
נכון, נכון, אני מסכים, הערה מצוינת, טובה מאוד, אני מקבל. אני באמת דילגתי על השלב מסוים כדי להסביר את זה שזה יהיה מובן הרעיון כללי. אבל באמת, המונח כלל ישראל, או מה שאנחנו קוראים זה שכינה, כן, ככה חז"ל מסבירים, מה זה שכינה, זה כלל ישראל.
יש שאלה חשובה, מה שמדהים בינינו, זאת אומרת, רק בחיסרון שלנו, אז אנחנו יודעים שאנחנו בעצם לא מושלמים, ואנחנו אף פעם לא מושלמים, ותמיד אנחנו צריכים לעשות תשובה,
כן.
על העברות. וזה בעצם, רק בזה אפשר לראות את ההבדל, כי מלאכים, כן. לא עושים חטאים,
נכון.
כי הם מלאכים. כאילו, הם בעצם תחת הקדוש ברוך הוא, והם עושה דברו של הקדוש ברוך הוא, אבל הם לא יכולים לחטוא. והאדם הוא
נכון.
נוצר של לעשות מצוות, אבל גם הוא יכול לעשות את הבנות.
נכון.
אולי תוסיף, אני סתם
חייבתי את זה. כן, כן, כן. טוב, זה כמובן לא סיים את כל המהלך הזה, יש עוד הרבה מה ללמוד, אבל אני חושב שכיוון קיבלנו, נכון? ובעזרת השם נמשיך. אם ירצה השם, בלי נדר. חודש טוב, והחג שמח, הבא עלינו לטובה.